טובה.
עכשיו פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. רדיו סול סיוע, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, מה שלומכם? אני רוצה להתקיע אתכם במשהו אחד. בדרך כלל יש לי מול העיניים גם מסך שאני רואה את עצמי. היום אני רואה רק מסך עם שעון, אז אני לא יודע, לא רואה את עצמי. השקעתי בתספורת, השקעתי בתגלחת, אבל לא נורא, כי אני פחות חשוב. מה שחשוב זה המרואיינים שלנו. ויש לנו היום שלושה מרואיינים. המרואיין הראשון, עורך הדין אילן שלומוביץ. לפני שלוש שנים פלוס מינוס הם קיבלו על עצמם את פרויקט התפוז בכפר סבא, פרויקט שהיה תקוע, רצו לחבר את התחנה המרכזית והצד השני ו-11 בניינים, נראה כמו פרויקט עבוד, אבל בכוחות משותפים משרד שלום ויצורקין לקח את הפרויקט על הכתפיים, והשבוע שעבר בעצם התקבלה החלטה להפקיד את הפרויקט, מה שאומר שהדיירים הולכים לראות את האור בקצה הבולדוזר שיהרוס את הבניינים שלהם. אחר כך יעלה נדב לויט, החבר מועצת העיר כפר סבא. אתמול בישיבת המועצה הסוערת מלאו הצעה להחזיר את שבת רבות, פרויקט שעובד מצוין בסולד אאוט ברעננה ובהרצליה, ובכפר סבא הוא משום מה בוטל. אבל מה שמשעשע, מעניין ומרתק, ועליו נרחיב גם, זה העובדה שסיעת מרץ, שאמורה לתמוך בפעילות תרבות בשבת, הצביע נגד. אז נדב הסביר לנו את הצד שלו, גם נקרא את התגובה של קובי פדווה, סגן ראש העיר. ואחרונה חביבה, באמת חביבה, רמה שפי היא צלמת, פוטותרפיסטית, מורה, ויש לה מיזם חדש בעיני צילום, והיא תספר לנו עליו. כן, אנחנו נחלו תוכנית מרתקת. מה נגיד לכם? ג'ימבו ג'יי הוציא שיר השבוע יחד עם זה או זה. גיל זה רק מספר, יותר מאוחר נשמע אותו. אבל גיל זה רק מספר, ותהנו מהחוויות שלכם. נתחיל עם פאר טאסי, ומיד אחר כך הנה שלומוביץ.
לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב, ואיפה שתלכי אקרא לזה בית, אז אני גר כמעט בכל רחוב. לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים דקה דקה, ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח הכל לריאות, אמצע הלילה אני באורות, פשוט רציתי לחבק אותה, כי מי יודע בחוץ אני נראה קצת קשוח, זה עובר לאט עם השנים. דקה דקה ואז שבוע שבוע, זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח
שלום לעורך הדין אילן שלומוביץ, מה שלומך אילן?
שלום דודי, אני ברוך השם, ואתה?
אני מצוין, ואני חייב להגיד שאני, בשבוע האחרון היה לי הרבה שיחות עם הרבה אנשי נדלן, ואומרים איך להזזל זה קרה כל כך מהר. אז אני אסביר מה קרה כל כך מהר, וקצת את הרגע ואתה תרחיב. בשבוע שעבר, ביום 50, אני לא טועה, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה פרסמה את ההחלטה על ההפקדה של מתחם התפוז בכפר סבא. מתחם התפוז בכפר סבא הוא מתחם שמדברים עליו שנים, במסגרת אחד המתחמים שעיריית כפר סבא מקדמת, וזה נראה כמו סיפור עבוד, כי אני שומע על זה כבר לפחות 6 שנים, שזה אמור לצאת, אמור לצאת, אמור לצאת, אבל משהו בכל זאת יצא, ועכשיו פה אתה תרחיב.
אז אני רוצה להגיד לך, זה לא פורסם להפקדה. זה החלטה לפרסום למתן תוקף.
מתן תוקף, זה בכלל, זה אומר רגע לפני היתר.
כן, זה אומר רגע לפני תוכנית עיצוב ובקשה להיתר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך שבאמת הזמן הוא זמן C, כי אני רוצה שככה ניתן לך רקע קצר של מה שקרה במתחם התפוז. ואתה כתבת את זה יפה במיקומי. פנתה אלינו דיירת לפני מספר שנים לבדוק את האפשרות לעשות תמ"א 38-1.
שזה חיזוק, מי שלא בקי.
שזה חיזוק. הגענו לפגישה אצלה בבית עם 2-3 בעלי דירות מהתפוז 5-7. הגיע בני עורך דין ירון שלומוביץ, יגאל אליהו מיגאל אלון. אמרנו, תראו, כשאנחנו מסתכלים על המתחם הזה, לא נראה שאפשר יהיה לעשות פה תמ"א 38-1, כדאי לעשות בדיקה עם עיריית כפר סבא. אגב, זה היה בתקופת דמדומים, לפני בחירות שבהן נבחר רפי סער, בלי מהנדס עיר, בלי ראש עיר. ועשינו בדיקות ראשוניות, והסתבר שיש איזושהי מגמה לראות את זה כמתחם שלם. עכשיו, אני עוצר את הסיפור ואני אומר לך, זמן השיא בפרויקט הזה הוא באמת ללא תקדים, כי אנחנו התחלנו את התהליך של גיבוש הדיירים בערך בשנת 2021. אני חייב לומר, המסע ומתן והמכרז מול חברת אקרו שזכתה בסוף, התחיל פחות או יותר במאי 2022, ביולי 22 קיימנו כנס דיירים בבית ריזל בכפר סבא להצגת היזם והתוכניות. תוך 3 חודשים, תקשיב דודי, אני אומר לך, זה דבר שהוא לא יאומן.
אז תסביר,
מתחמים כאלה לוקח שנים.
בדיוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אילן, למה זה אמור לקחת שנים?
אני אומר לך כך, אני אתן, תוך 3 חודשים חתמנו על הסכם עם רוב חוקי, ואנחנו פחות מ3 שנים אחרי מתן תוקף להפקדה, שזה נדיר מאוד. עכשיו, למה לוקח שנים? אני יכול לספר לך דוגמה ממתחם אחר.
בבקשה.
יש מתחם נוסף ויפה שאנחנו מובילים בכפר סבא, מתחם שכונת אלי כהן. שכונת אלי כהן הגיעו אליי בשנת 2022. לקיץ 2022, אחרי מתחם התפוז, ביקשו שנציל אותם. למה? כי ב-2012 התחילו תהליכים של כל מיני חברות למיניהם, ואנחנו נקדיש בעניין הזה איזו תוכנית מיוחדת, התחילו להחתים דיירים באופן פרטני, הביאו עורך דין משלהם. מ-2012 התחילו להחתים דיירים. ב-2016 הם מכרו את הפרויקט לאיזו חברה אחרת, לקח שנים, הם לקטו דייר דייר, בתהליך לא שקוף, בתהליך לא ישר, וב-2016 הם מכרו את הפרויקט לאיזה חברה, כשהיה להם בעצם פחות משליש חתימות. וזה לא המשיך להתקדם בפרויקטים, אני אומר לך כך, בעיניי, ואנחנו מדברים על זה הרבה, הסוד להצלחה של פרויקט מבחינת בעלי הדירות זה אמון בתהליך. כשהתהליך נעשה בשקיפות ובמעורבות הדיירים, ולדיירים יש מה להגיד בו, העסק עובד מהר. כשמסובבים אותם בכחש, שיש כל מיני אינטרסנטים, התהליך לוקח הרבה זמן.
ואיך בעצם אבל... מוצאים את האמון הזה? כי אתה, העליתם, אתה מעלה נקודה מאוד חשובה, יצירת אמון שהיא מובילה גם ל... להבשלת התהליך ולקידום מהיר שלו, אבל איך יוצרים את האמון? מה...
איך יוצרים את זה? אני אומר לך ככה, בנציגות רחבה, נציגות שמשותפת ומשתפת את הדיירים, לא נותנים לרודנים לנהל את האירוע, כי נתקלנו בהרבה פרויקטים, מהבן שלי, אתה מכיר אותו היטב, מדבר תמיד על
הדייר הרודן.
על הנציג הרודן.
כן.
שהוא מנהל את האירוע, כל הקלפים קרובים אליו לחזה, ואז אין אמון בתהליך. כשיש אמון בתהליך, יש נציגות רחבה, התהליך הוא שקוף. אנחנו, דודי, נפגשים עם אחרון הדיירים כשצריך. אין שורכי דין, שמדברים רק עם, רק עם הנציגויות. וכשאתה יוצר תהליך כזה, והדיירים רואים את הכל, ושותפים להכל, ומרגישים שהם שותפים, הם עובדים מהר.
אבל יש פה עוד אלמנט, מעבר לאמון, שזה באמת קריטי, אני חושב שגם בחירת חברה יזמית, שיש לה את המסוגלות להרים פרויקט כזה, ולא רק מבטיחה.
אז קודם כל בוא אני אגיד לך כך. במקרה הזה, אני אתן לך אפילו קצת, היו קשיים בהתחלה, כי אנחנו התחלנו להניע את התהליך, נפגשנו עם מהנדסת העיר כפר סבא מהר מאוד כשהיא נכנסה, כשאנחנו לקחנו אדריכל שיעשה איזה קו כחול תכנוני ראשוני לפרויקט, וישבנו עם מהנדסת העיר, והיא רצתה מאוד מבחינת גישה תכנונית, קודם כל היא עצרה, ואני משבח אותה על זה, תהליך שהייתה תוכנית מתאר לכפר סבא, שעמדה לקבל תוקף, היא עצרה את זה, כדי לראות ראייה רחבה יותר. ומתוך ראייה רחבה היא רצתה לקשור את מתחם התפוז עם המתחם שנמצא מולו.
כן, תחנה המרכזית.
תחנה המרכזית. והיא רצתה שזה יעשה כמתחם אחד, ולחבר אותנו לבעלי התחנה המרכזית. וככה אכן זה התחיל. אבל משנוכחנו שהדברים נגררים ולא מקודמים, והעסק לא מתנהל כמו שאנחנו מאמינים שהוא צריך להתנהל, הרמנו דגל אדום, קראנו לנציגויות, אמרנו להם, רבותיי, אנחנו ממליצים לפנות לבעלים שם ולהודיע שאם תוך חודש לא נכרת ההסכם, המסע ומתן מסתיים ואנחנו רוצים למכרז חדש.
ואתה לא מפחד שהכל יקרוס פתאום, יעכב את זה עוד שנים, כי זו החלטה קריטית, ההחלטה הזאת.
תשמע, בוא, קודם כל, הדאגה שלנו הייתה, עיריית כפר סבא מאוד רצתה את התהליך המשותף. אבל הוא לא צלח, ואני נזכר במילותיי, הוא לא צלח בלשון המעטה, והעירייה הייתה איתנו, אני חייב לומר לך בעניין הזה. והיא לא הרימה קשיים בגלל שהודענו, הרמנו עוגן וביטלנו את המסע והמתן. ואז זה עבד במהירות אדירה. פנינו בינואר 22, הוצאנו הודעת ביטול, יצאנו למכרז, הרבה מאוד חברות טובות, זה מתחם מבוקש, הרבה מאוד חברות טובות השתתפו. הדבר נעשה בתיאום ובמשותף עם חברת יגאל אלון, שהיא שם זאת שהניעה את תהליך המכרז בפיקוח שלנו ובשיתוף שלנו. מעורבות יוצאת מן הכלל של הנציגות. היו 11 הצעות של חברות מהמובילות במשק, ונעשה סינון ל3-4 חברות, ולאחר מכן סיור של הנציגויות בימי שישי באוטובוס לראות מתחמים, ולאחר מכן התקבלה החלטה. מכיוון שאת המכרז הזה גם הוצאנו עם חוזה מוכן, במאי 22 נבחרה חברת אקרו, ביולי 22 התחלנו בחתימות. התהליך הזה היה מהיר, וזה עבד יפה. ואני חייב לומר לך, גם במה שלא היה תלוי בנו, אבל עם מעורבות של הדיירים, גם התהליך מול העירייה ומול הוועדה המחוזית עבד בצורה יוצאת מן הכלל. זה התחיל בכך שהחברה נפגשה עם העירייה, אנשי המקצוע העמידו כל מיני דרישות, משרד קיקה ברז הכין תכנון, ואני רוצה להגיד לך שגם כאן היה לנו קצת מלחמה, כי העירייה דרשה כניסה אחת, והיה איזה 2,000 ומשהו מטרים של מסחר במתחם, והדיירים הביאו את דעתם, א', עמדו על כך שלא תהיה כניסה אחת ויציאה אחת מלבד למתחם, ואז התוצאה הייתה שני כניסות ויציאות, וגם הורידו למעלה מ-50% משטחי המסחר במתחם. וזה היה מעורבות של הדיירים. עיריית כפר סבא עשתה שיתוף ציבור, בחרה מתווה אחד מבין המתווים שהוצגו על ידי אקרו ומשרד קיקה ברז, החליטה שהיא נכנסת כמבקשת נוספת לתהליך, ושתבין, התוכנית הוגשה לוועדה המחוזית באוגוסט 24, ואנחנו מדברים על תהליך מהיר
של שנה וקצת. אתה יודע, אתה מתאר לי פה, אילן, אתה מדבר, מתאר לי פה תהליך שבעצם, אתה יודע, אני מדמה את זה לתזמורת, שיש שם מנצח ויש שם נגנים מכל התחומים, שהמנצח יודע להזיז את השרביט שלו בצורה מדויקת כדי שתהיה הרמוניה בין כל הכלים. זה ממש ככה, כי באותה מידה, אם הכנר או הצ'לן מזייף, זה יכול להרוס את כל המוזיקה. אתה מתאר פה תהליך שהניצוח של התזמורת הצליח.
אז קודם כל אני רוצה להודות לך על המחמאות, כך אני רואה את זה. אבל זה באמת שיתוף פעולה של הרבה מאוד
כי דורים. אני רואה הרבה פרויקטים, ונפעמים שומע סיפור הסבל, ואפילו מהיכרות אישית ועצמית על פרויקט שאני גר בו, שכל פעם משהו לא עובד, משהו לא מסתדר. ובדיעבד אומר, אם היינו יותר חכמים בשלב זה וזה, אז היה נפטר, וכבר היינו כבר בדירה חדשה. ולפעמים אתה אומר, אם אתה לוקח את המכלול של הנתונים, ואתה יודע להפעיל את כל המעורבים בתהליך הזה, זה קורה.
ואני רוצה לומר לך, שוב, מפרספקטיבה שלנו, שאנחנו גם מגיעים אלינו הרבה להתייעץ על פרויקטים, שתהליך עובד גם מקצועית, אבל לא רק מקצועית, נקי וישר, זה משנה את כל התמונה. וכאן כל הגורמים, גם הגורמים בתזמורת שקשורים בנו, ובוא נאמר ונאמר את האמת, גם עיריית כפר סבא שהיא כלי מרכזי בתזמורת, וגם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שהכלי הקריטי, כולם שם עבדו באמת באופן מדהים. הוועדה המחוזית, מתי ראית תוכנית שמוגשת לוועדה ולוקח לה שנה וחודשיים, שנה ושלושה, במתחם גדול ומרכזי?
זה בהחלט נדיר. אילן, קודם כל ברכות. דיירים, קודם כל ברכות לדיירים. וגם ברכות תובבי כפר סבא, שמרכז העיר שלנו הולך להתחדש בפרויקט מאוד משמעותי ויפה, אז ישר כוח, ברכות לדיירים, ברכות לכם, ברכות לחברת אקרו, לגל אלון, גם לטאבקים ופרויקטים, גם טל ברוך שם היה מעורב, הבנתי. אז ברכות לכולם. ומה המסר שלך, מה כל שורה אחת?
המסר שלי הוא שפרויקט עובד נכון, בוחר אנשי מקצוע טובים, נציגות רחבה, ישרה והגונה, הדברים עובדים מהר וחלק. כשרוצים, אני אומר, אם נשווה את זה לכינור, כשכל המטרים מתוחים, נקיים, העסק עובד. כשמטר אחד קרוע או לא מכוון, הכל מתחיל להיות עקום.
אז בוא נשאף להרמוניה ולא לקקופוניה. עורך דין אילן שלומוביץ, שותף ומייסד של שלומוביץ אורקין ושות, תודה רבה אילן, ושנמשיך לדבר על הרבה פרויקטים טובים. וכמו שאמרת, העלית לי רעיון לפני התוכנית, ואנחנו נקדיש לזה תוכנית מלאה. תודה אילן.
תודה דודי, ויום טוב, סוף שבוע טוב.
סוף שבוע נפלא, להתראות, ביי ביי. במעבר, עוד אני רואה בסך משהו חדש. אתניקס, יאללה. שלום לחבר מועצת העיר כפר סבא, נדב לויטה, מה שלומך?
אהלן דודי, מה נשמע?
בסדר גמור. מזג אוויר נפלא, דצמבר, שמשי, מה יכול להיות רע? חשבתי בשבת קצת ללכת לשמוע תרבות בכפר סבא, אבל הבנתי שאין לי איפה. כי ברעננה סולד אאוט הכרטיסים של השבת תרבות, וגם בהרצליה. אבל ניסיתי בכפר סבא ולא מצאתי. איך זה יכול להיות?
זה גם מה שאנחנו שאלנו אתמול בישיבת מועצה. לצערי, עד לפני 3 שנים התקיימו בכפר סבא אירועי שבת תרבות. היה להם הצלחה כבירה מאוד. אולם מלא. אמנם לא היה אולם האודיטוריום הראשי, אבל אולם שבקריית ספיר הביא קהל. לצערי, משום מה לפני 3 שנים הפסיקו. ואנחנו דרשנו להחזיר את זה אתמול.
3 שנים זה אחרי הקורונה לפני המלחמה. זאת אומרת, לא הייתה איזו סיבה של מלחמה או קורונה.
נכון. זה היה אחרי הבחירות האחרונות, ב-2022, הפסיקו. לא, לפני המלחמה, לא קשור. וזהו. ולמעשה זה יצר איזשהו סוג של חלל בנוף התרבות העירוני. ובשנים האחרונות באמת יש קריאה מהתושבים שוב ושוב. להחזיר את אירוע שבת תרבות.
כי האירוע הזה הוא פונה בעצם, בעיקר הקהל המבוגר, זה הקהל שמגיע, זה קהל שהוא פחות נייד, פחות נגיש, ורוצה תרבות קרוב לבית שלו, זה גם מוקם במרכז העיר, אז כך שגם מבחינת אפיון הקהל והסביבה זה מתאים, כי זה אוכלוסייה טיפה יותר מבוגרת, זה לא השכונות החדשות, מבחינת עליות הפקה זה אירוע יחסית זול, וביקשתם להעלות את זה, להחזיר את זה שוב.
נכון, אנחנו חושבים אירועי שבת תרבות זה בעצם פלטפורמה לתוכן, לתוכן נגיש, כמו שאמרת, לתוכן משמעותי, מעודד מעורבות קהילתית, היכרות עם סוגים שונים של אומנות, זה יכול להיות מפוליטיקה, לציור, לשירה, להיסטוריה, להרצאות, ומאוד חבל שהקואליציה העירונית החליטה להצביע נגד.
אתה חושב שזו החלטה פוליטית בגלל שזה שבת, או פשוט לא רואים את הצרכים של הקהילה? כי שמעתי, הזנתי קצת לישיבת המועצה בחטאי, הזנתי קצת לישיבת המועצה שלכם אתמול, ושמעתי את ראש העיר אומר שלא היה ביקוש, ולכן ביטלו את זה.
אני חושב שזו החלטה פוליטית לא בגלל השבת, אלא בגלל שזה הגיע מהאופוזיציה. ראש העיר אמר אתמול, שני משפטים שסותרים אותו, וסותרים את חברי סיעתו וחברי הקואליציה שלו, מצד אחד הוא אמר שזה לא, שתושבי העיר הפסיקו להגיע, מצד שני הוא אמר שבשנת בחירות הייתה הצלחה מסחררת לאירוע הזה. אז אם אנחנו בשנת בחירות, אז תביא את זה, כי יש הצלחה מסחררת. ואם יש לך נתונים שסותרים את זה, אז תציג נתונים. אני לא מכיר שום מנהל של ארגון, ראש דירקטוריון או מנכ"ל של ארגון גדול, שאומר שיש נתונים ולא מציג אותם להנהלה. זה נשמע סתם תירוץ.
אוקיי, אז אם זה סתם תירוץ, אז יש חברי סיעת מרץ, אם אני לא טועה? יש סיעה כזו בכפר סבא, נכון? 3 חברי מועצה, קובי פדווה, לירית שמש, ותזכיר לי?
איציק
מהנאמר, כמובן. שהם אמורים לעודד את תרבות בשבת. ציפית שהם יצטרפו? היית לכם שיג ושיח לפני ההצבעה?
אני לא חשבתי שיש על מה לדבר, כי חשבתי שאנחנו חולקים אותם ערכים משותפים בתחום.
נו באמת, אתה כבר לא פוליטיקאי חדש, אתה כבר 2 שנים במערכת.
אני...
ממתי ערכים נכנסים לשיקולי הצבעה?
מה זה?
ממתי ערכים הם שיקול בהצבעה?
לפחות אצלנו ככה וככה נהגנו מתחילת הקדנציה, וזו גם הסיבה שהחלטנו לעזוב את הקואליציה, כי הרגשנו שהיא לא מייצגת אותנו ערכית, לא אותנו ולא את התושבים שבחרו בנו, ואת הערכים שהצגנו. ואנחנו גאים על זה דרך אגב, שאנחנו עומדים שוב ושוב ומעלים את הערכים שלנו להצבעה. חבל שאנחנו לבד.
אז אני רוצה להקריא חלק מהתגובה של קובי, ואני רוצה שתגיב על זה. אז קובי פדווה, סגן ראש עיריית כפר סבא, כתב כך: בעבר הייתה פעילות מועטה בשבת בכפר סבא, לכן שבת תרבות הייתה פעילות פורצת דרך. כיום עסקים רבים פתוחים בשבת בכל רחבי העיר, ועסקים רבים שוקלים פתיחה בעקבות ההצלחה העסקית של הגולגות. חל התרבות פתוח בשישי בערב ושבת בצהריים. אני רק משהו אחד לא מבין מהתגובה הזאת, מה הקשר בין עסקים שפתוחים לבין שבת תרבות?
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, ואני גם לא מבין מה בין עסקים שמחליטים שרוצים לפתוח בשבת לבין הפעילות של הקואליציה העירונית בתחום הזה. זה לא שהם באים ונותנים את המפתחות ביום שבת. כל עסק רשאי לעשות מה שהוא רוצה. אני מאוד שמח שיש קהל כפר סבאי שמגיע לעסקים בשבת, ושזה משתלם לעסקים לפתוח בשבת. אין לזה שום קשר לתושבים שגם רוצים תרבות בשבת.
אתם קוראים להרים ידיים, או שלהרים אירועים כאלה באופן עצמאי, אם זה אפשרי בכלל?
אנחנו בודקים את כל הדרכים כדי כן לתת לתושבים את השירות הזה, גם אם הוא לא נכלל במסגרת הארנונה המאוד גבוהה שמשלמים. אנחנו נעשה הכל כדי לתת לכל תושב להרגיש שהוא יכול לצרוך תרבות איכותית כאן בעיר שלו בכפר סבא ולא צריך לנסוע לעיר אחרת.
אוקיי, בסדר גמור. אם כבר אנחנו מדברים, אנחנו שנתיים אחרי הבחירות המקומיות, התחלתם, כן, שנתיים, עוד מעט שנתיים. התחלתם בקואליציה, ובקיץ האחרון החלטתם שזה לא המקום שלכם. אתה רואה באופוזיציה יכולת לעשות שינוי?
אני רואה באופוזיציה אפשרות להתבטא וחופש לבטא את הערכים שלנו, גם אם לצערי, כמו שראינו אתמול, לא נבחרים, כי זה יותר טוב מאשר להיות בשקט ולהרים את היד אוטומטית כפי שמצופה מכל חברי הקואליציה, ואני יכול להגיד כי אנחנו היינו שם, אני יכול להגיד לך שאנחנו ישנים הרבה יותר טוב בלילה.
למרות שאתה יודע מה, זה תפקיד נהדר, אתם מקבלים מזכורת עתק בתור חבר קואליציה, או שכלום, אנשים לא יודעים שזה תפקיד בהתנדבות, אתם צריכים לתת שעות רבות, ובסוף גם חוסר הערכה.
גם חוסר הערכה, וגם בסוף אחריות על כל מה שקורה, וקורים בעיר הרבה דברים רעים, וקורים בעיר הרבה שגרות ניהוליות שהן לא תקינות בינינו, ואנחנו לא קיבלנו שום דבר, אף מזכורת לא קיבלנו, ובגלל זה אנחנו גם כנראה, בניגוד לאחרים, יש לנו חופש להגיד את דעתנו כמו שצריך. לא אהבו את זה בקואליציה. ניסו לעצר את צעדנו בתחומים שהיינו אחראים עליהם. זה תחום הצעירים שמיכל סלומון, חברתי לסיעה, הייתה אחראית, ותחום הספורט שאני הייתי אחראי. ולצערי, זה לא מתאים לנו.
יש לי עוד שאלה. אנחנו בחודש דצמבר, עד סוף החודש אמורנו להעביר תקציב עירייה לשנת 26. יצא לך כבר לעיין בהצעת התקציב?
לא קיבלנו את הצעת התקציב, למרות שעל פי החוק צריך להביא לנו את זה חודשיים לפני, אם אני לא טועה. לא קיבלנו את הצעת התקציב, אנחנו מחכים בקוצר רוח לראות אילו גזרות יש בתקציב.
גזרות? אתה יודע, אנחנו בכל זאת מדברים על מצב כלכלי בעייתי. השירותים, כמו כולנו, כמו כל אזרח, גם עיריית כפר סבא משלמת יותר על השירותים שהיא מספקת לתושבים. הארנונה תעלה, לא תעלה, היום עכשיו עלתה הצעה של שר הפנים וראש הממשלה להעלות שוב את הארנונה. יש לכם כבר גיבשת עמדה בנושא, או שאתם מעדיפים לראות את התקציב קודם?
אנחנו רוצים לראות את התקציב, אנחנו רוצים לראות תוכניות עבודה, להבין לאן הכסף שלנו הולך, להבין אילו צעדי התייעלות העירייה מתכוונת לעשות, ולראות מה באמת יקרה בצו הארנונה. להבנתי, עיריית כפר סבא לא צפויה ואין לה צורך לבקש שאלה חריגה, אני מקווה שכך יהיה.
אוקיי. ובהנחה שהתקציב יהיה ביניכם סביר, יש סיכוי שתצביעו בעד, תצביעו עניינית, או תצביעו לפי שיוך קואליציה ואופוזיציה?
אם התקציב יבטא את השירותים שתושבי כפר סבא זקוקים להם ומגיעים להם, ויאפשר חלוקה נכונה בין כל אגפי העירייה והשקעה נכונה, אם זה בספורט, אם זה בחינוך, דברים שבאמת חשובים לתושבי כפר סבא, והתקציב יהיה טוב וראוי, אנחנו נצביע בעד. אבל בואו קודם נראה את זה.
אוקיי, בסדר. אז בואו תחכו לתקציב חודשיים. בסדר, יש לנו זמן חודשיים עד סוף השנה, לא? נדב לויט, חבר מועצת העיר כפר סבא, חבר אופוזיציה. תמשיכו להיאבק למען התושבים. זה הסיבה שאתם נמצאים שם.
תודה רבה, זאת המטרה.
להתראות, ביי ביי.
להתראות.
מה עכשיו? משהו חדש מתחיל, דני רובס, או... רגע, הכנתי שיר, טונה ובר צברי, רוק אנד רול בצהריים.
ידיים, למעלה, לבוא, אני לא מתחיל את השיר עד שאין לי פה בלגן? זה נושא את שם האלבום, שתבח שם עולה.
רוק אנד רול בצהריים, עוצר את המונית, עולה עם שטר של סיגריה ומציג האמנים בעיר העתיקה כמו מראה אל העבר אני לא מסתכל אחורה מה שנגמר נגמר יאללה בוא! רוק אנד רול בצהריים יורד מהמונית מדליק את השמיים ברידיק תל אביב רק את חסרה לי כאן הצהריים צולל בדמיוני שתחזרי כמו שהלכת והזמן לטובתי המילים שהפסקת לומר מהדהדות בעבר עמוק עמוק בעצמותיי שירו איתי חזק את מה? דבר עליכם ריתי ידיים למעלה 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 את עמוק בעצמותיי שקד משה חבק, החמוד עוד משה חבק ואתה לא מרגיש נכון עצמי, יש פה מאבק שישרים שוצים את הענק עד שמישהי נגשת לדלפק למרות שהיא מקשה ממך בצין הפרח לא נמס, אתה מחמיא עד שזה מצמי, עד שזה נמס עד שמשהו נתפס, אולי הפעם זה רומנטי הרי לך אין גוש ולא אין סטנדרטי ולא ממש לי למרות שהיא ידע כנראה שתשכבו וכנראה היא תיפגע וכנראה שזה אתה והאקסיות יווה לי רצות לך בראש מופעה יעלות ויעזריאלי זה עוד סיפור נשים פחות החבר'ה זה ישים על הזין העשרים החדשים רוק שלושים רוק כנול בצהריים רוק שלושים רוק כנול בצהריים
שירו
את מה?
עמוק בעצמות
את עמוק בעצמות
שלום לרמה שפי.
שלום דודי.
מה שלומך?
וואו, מצוין, הכל טוב.
את זיהית את הזמר לפני ששר ברקע?
מה, ממש? אתה לא השיר... מביתי.
לא זיהית, זה בר צברי, זה בר צברי, אחד הזמרים האהובים עליי באמת.
בר צברי הוא מחדרה.
יפה מאוד, לא סתם בחרתי את בר צברי. בר צברי מחדרה, זמר אהוב נפלא, אבל לא רק זמרים שבחדרה, יש גם פוטותרפיסטיות, ואחת מהם בשם רמה שפי. אנחנו נדבר עוד מעט על המיזם הנפלא שלך, אבל קצת רקע עלייך. מה זה בכלל פוטותרפיסטית? בואו נתחיל משם.
וואו, פוטותרפיה זה תרפיה דרך צילום, כמו שיש תרפיה באומנות, במחול, בתנועה, דרך תיאטרון. אז גם הצילום הוא אמצעי לבטא רגש, הבעה עצמית, יכולת לבטא רגשות ומחשבות וזיכרונות שמלווים אותנו.
אני אזכיר את הגיל שלי, אני בעשור השישי לחיי, אני כבר בן 57, הכרנו לפני הרבה שנים שהייתי צעיר יותר, ושהייתי ילד, אז היה פילים, היה, אם לא אותו 21 תמונות, או 37 תמונות, או משהו דומה לזה, 36, מה שתגידי, את מבינה, היינו שמים את זה במצלמה, והיינו לוחצים, ואחר כך הגלילים האלה היו שוכבים בבית, עד ששוכבים את זה לחנות, ועד שהיינו מפתחים, ואז היינו נזכרים בחוויה שחווינו לפני שבוע, שבועיים, חודש או חודשיים, וזה היה על נייר. מאז הטכנולוגיה
הפכה... למדנו לדחות סיפוקים.
כן.
למדנו לדחות סיפוקים, ואפילו לא ידענו שזה דחיית סיפוקים.
לא ידענו מה זה דחיית סיפוקים, לא ידענו מה זה שאנחנו חיים בעידן כזה. אבל היום, בעידן שכולם מצטלמים כל הזמן, ויש לכולנו מצלמה צמודה עלינו, יש עדיין ערך לצילום, או שזה כבר איבד את הערך?
אני חושבת שבהחלט שיש לזה עדיין ערך, ואפילו אפשרות... לעשות הרבה יותר, כשזה כל כך זמין ונגיש ואפשרי ככה ברמה היומיומית. זאת גם הסיבה שהפוטותרפיה הפכה היום להיות יותר ויותר ככה, נכנסת יותר לסדנאות, יותר לקליניקה, יותר לחדרי הטיפול, מכיוון שהכלי הזה הוא זמין, הוא מיידי, הוא נמצא לכל אחד, ולפעמים כשאתה רוצה להגיד משהו, אתה אומר, רגע, אני אראה לך בתמונה. או כשאני רוצה לספר משהו למשפחה שלי, אני אביא את התמונה, והם כבר יבינו לבד מה אני רוצה להגיד, מה שאני אתחיל לספר להם, מה עשיתי ואיפה הייתי ומה ראיתי. וזה נכנס גם ככלי טיפולי, אבל גם יש אפשרות לעשות תהליך טיפולי עם עצמי, כלומר טיפול צילומי, שזה כל אחד שעושה עבודה עם עצמו ומצלם ומפרש את הצילומים שלו.
את עובדת עם בני נוער, את מלמדת גם בתיכון, אם לא יותר נכון?
אני מלמדת בתיכון רוטברג, ברמת השרון. מלמדת במצלמה אמיתית, ריפלקס, לא בטלפון, ועושים אפילו בגרות של בין 8 ל-10 יחידות צילום. אבל אני גם מנחה סדנאות של צילום בסמארטפון, ועבודה, או תהליכים אפילו, סדנאות של פוטותרפיה, שזה תהליכים יותר ארוכים, שהמצלמה מאפשרת לנו יותר...
יותר דברים זמינים, אבל... אני רוצה לדבר איתך על בני נוער ועל תקשורת עם בני נוער, במיוחד שזה דור שגדל כבר עם מצלמה. זה לא הדור שלנו שאנחנו סיגלנו לעצמנו את הטכנולוגיה, הם כבר נולדו לתוך הטכנולוגיה והיא קיימת. יש את הבדל בהתבוננות של בני נוער בתמונה למעין התבוננות של אדם מבוגר?
קודם כל, כן. האמת היא שאם אתה כבר מעלה את זה, אני יכולה לשתף אותך שהשבוע קרה לי מקרה שאפילו אני הופתעתי, שכשאני מראה לתלמידים תמונות של צלמים שמצליחים בארץ, בעולם, שעשו ככה אפילו תערוכות, והיום כשהם רואים תמונה ממש טובה, הם כבר, הם כל כך חושדים שהם כבר אומרים זה אפילו לא אמיתי, זה ב-AI. כלומר, אנחנו נמצאים היום בתקופה אחרת לגמרי, שמה שנראה ממש מוצלח וטוב, זה כבר כל כך לא אמיתי שזה יכול להיות הגיוני, וכבר חושדים שזה כבר פייק. כלומר, שזה לא פייק, זה AI. כלומר, בינה מלאכותית. אבל אני לשאלתך, אני אענה שעבודה עם תלמידים זה שונה לגמרי ללמד אותם לצלם, לבין תהליכים שהם תרפיה, ותהליכים של, שהם יותר רגשיים, שההבדל הוא עצום. זה שונה אם אני לומדת ללמד איך לצלם נכון, לעומת איך אני מביאה את המחשבות שלי ומה עובר עליי.
אז בואי תדריכי אותי. בואי נעשה איזה תרגיל פה בשידור. איך אני מביאה את עצמי באמצעות צילום?
אתה עושה את זה כל הזמן. אני אשאל אותך למשל, תראה לי אפילו תמונה שצילמת לאחרונה. מה יש לך בגליה? בוא ככה ספר לי מה הדבר האחרון שצילמת.
בואי נסתכן.
בוא נאתגר אותך, כן. מה הדבר האחרון שצילמת בגלריה שלך? מה יש לך בגלריה? תן לי מה יש לך בגלריה, ספר לך מי אתה.
חוץ מהתמונה של החניון שהכנתי אתמול כדי לזכור איפה הייתי.
אוקיי.
אוקיי.
אבל צילמתי... שכבר זו תמונה שמספרת הרבה עליך.
צילמתי תמונה, שאני אתאר אותה, זה מגרש שהיה בו בניין ונהרס. יש שם גדר ויש שם שאלת של מי הולך לבנות ומה הולך לבנות. ברקע יש ברושים ומאחורי הברושים יש מנוף נוסף. אני צילמתי את זה אתמול בבוקר, עברתי, עשיתי את הבת שלי לעבודה, ובדרך חזרה ראית המגרש ועצרתי, משהו שם עצר אותי.
משהו שם קרה לך.
נכון.
קרה לך עם א'.
נכון.
קרה לך לצלם. אז זו דוגמה נהדרת, כי כשאנחנו מדברים על צילום ברמה היומיומית ומה המשמעות, בוא נחבר את זה למה המשמעות שלנו בחיים, אז אני יכולה להבין מהתיאור שמשהו שם עניין אותך, אני אולי קצת מכירה ויודעת מה אתה עושה, אבל אין ספק שאני יכולה להבין שנושא הנדלן ככה רלוונטי, ראית מגרש, משהו שם קרה לך להרים, רצית מצלמה מהכיס או מהרכב?
אז זה קרו לי שם הרבה דברים, כי זה נמצא ברחוב של בניינים מאוד מאוד ישנים, ובאמצע הרחוב הרסו בניין אחד, ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אז פה הולך לבנות בניין חדש וגבוה, הוא יהיה מוקף בעניינים ישנים ורעועים, אני חשבתי גם על הניגוד שהולך להיווצר שם.
הניגודיות.
הניגודיות בין הישן לחדש, בין השפע לחוסר. כל המחשבות האלה עברו לי תוך כדי צילום. כמובן שהיה לי מחשבות אחרות על מה יבנו שם, איך יבנו שם, מי בונה שם, דברים אולי שקשורים לתחום העיסוק שלי. אבל אני זוכר את הדיסוננס בין המגרש הריק והעתיד שהולך להיות שם, לבין הבניין הרעוע לידו.
שהמחשבות על גם איזשהו אולי החמצה, שיש פה איזושהי החמצה של, האם חשת איזושהי החמצה עבור הבניין שהולך להיבנות?
לא, אני דווקא חשתי שמחה.
או כל אותם הבניינים הישנים.
חשתי שמחה על הזדמנות שהולכת להיווצר שם, וגם משהו שידביק גם את האחרים. דווקא ראית בזה משהו מעורר.
יש שם הפוטנציאל, ראית שם איזשהו משהו שמתחדש.
כן, בהחלט.
אבל אמרת גם שיש שם, שראית שם בהתבוננות שלך בתמונה, הסתכלת על הניגודים.
נכון.
שזה מאוד יפה. ראית גם פוטנציאל.
נכון.
וראית גם, והסיבה שצילמת את זה מלכתחילה היה כי זה משהו שמעניין אותך.
נכון. זה גם מה שעצר אותי. זה גם מה שגרם לי לתעד את
האירוע. זה מה שגרם לך לעצור. כי זה סקרן אותך. זה בדיוק זה. כשאנחנו מדברים על צילום וגם על משמעות, אני אכן בתהליכים שאני מייצרת, אני מעודדת אנשים גם לגלות מה מניע אותם, מה יוצר להם את העניין, ולפעמים דרך, לא רק דרך מלל שאנחנו מדברים, אלא גם דרך חומרים ויזואליים, כמו עכשיו. אפשר להבין באמת מה שמעסיק אותך היום, מה שמסקרן אותך היום, מה שמניע אותך גם לפעולה, זו דוגמה אחת. ויש גם אנשים שאתה עובד איתם כשהם לא בדיוק יודעים, הם בתקופות של שינויים בחיים, שהם עדיין לא יודעים מה הם מחפשים, או שבתקופה של חיפוש, אז כאן אני יכולה לקחת את המצלמה ככלי, כמו שאתה לעשות רגיל הפוך. ואז להזמין אותם, להתבונן, להסתכל, לראות מה באמת מושך להם את התשומת לב, מה קורה להם.
לקחת הטלפון לצלם תמונה אקראית ולחשוב למה צילמתי דווקא אותה?
לא, המילה היא לא תמונה אקראית, אבל כן, נעודד אותם עם הנחיות מסוימות, להתבונן. להתבונן ולראות מה מסקרן אותם, מה מזמין אותם. אני יכולה לתת לך דוגמה, הרבה פעמים אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים כבר על צילום ועל צילום יומיומי, אז הרבה פעמים אנחנו, אתה יודע, ביהדות אנחנו גם הרבה, אנחנו מודים כל בוקר על הבוקר החדש שנולדנו אליו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ואני אומרת, בואו ניקח את המילה, את ההודעה הזאת, את החוויה שאנחנו באמת מודים, לא רק במובן התפילה ובמלל, אלא בוא אפילו נגדיל ונעשה, ונצלם דברים שגורמים לנו לחוש טוב יותר, מעלים לנו חיוך. זאת אומרת, תמונות חיוביות, זה משהו שאני מאוד מאמינה בו, וזה טיפ לכל המאזינים. לקחת את הצילום לא רק למשהו שאני צריך להעביר מסמך ולצלם, או רק מלצלם את הילדים, או כל דבר שמעסיק אותנו, אלא להתבונן ולקחת את הצילום לעולם רחב יותר של הודיה. של להודות על הדברים הקטנים שאנחנו, אפילו על צמח חדש שגדל לי בחצר, שהוא ממש רק עכשיו מתחיל ככה לצמח ולנבוט, ואיזה מרגש לי, ולהגיד על זה תודה.
ויצאת במיזם חדש, מארז, נקרי, על החיים ועל צילום, מסע לכיוונון הדשת המשמעות.
נכון.
מה זה בעצם?
קודם כל זה מארז שפותח יחד עם פרופסור פנינית רוסו נצר, שהיא חוקרת בינלאומית, גם בארץ וגם בעולם, בתחום הלוגותרפיה, שזה תרפיה דרך גילוי משמעות. והחיבור שעשינו ביחד, זה מארז, שיש בו גם מעין מחברת עבודה, שמאפשרת באמת כל מיני, לקחת כל מיני עקרונות מעולם הצילום, מלמשל פוקוס ועד צלם פורטרטים, או עד צילום רגע מכריע, ואיך לוקחים את העקרונות האלה של צילום, ולוקחים אותם, נותנים להם עוד רובד של משמעות, ומעניקים להם ככה התבוננות אחרת לחיים שלנו, ליום-יום. אני אתן לך דוגמה?
כן, בטח.
למשל, אחד הפרקים במערב זה צילום רגע מכריע. זאת אומרת, יש גישה שמדברת על צילום ספונטני, שהוא לא מבוים, של רגעים, רגע מכריע. זה רגע כזה שהוא לא השנייה לפני ולא השנייה אחר, אחרי זה הרגע הזה שבו תפסנו משהו, לקדנו משהו.
איך אנחנו יודעים שזה רגע מכריע?
אנחנו כל הכל מתרגשים, ויש בו צירוף מקרים. יש בו, במקרה הזה היה גם וגם. או היה בו איזשהו משהו שאנחנו מבינים, שהוא גדול יותר ממה שרק רואים בתמונה. זה סוג של צירוף מקרים שדווקא כשעצרתי לצלם את המנוף ואת המגרש, בדיוק עברה שם איזשהו מסעית, או פתאום היה שם שלט עם איזו פרסומת שבדיוק העביר לי מסר. זה בדיוק הרגע הזה של הצירופים האלה, שהם נראים לנו כביכול סתם מקרה, מה שאני לא מאמינה, שאין סתם, וזה מרגיש לנו כמו איזשהו צירוף מקרה, אבל בפועל יש איזו משמעות אדירה עבורנו, שאנחנו יכולים לקחת את הרגע המכריע הזה ולהתבונן על החיים שלנו, כי אולי גם אוסף של רגעים אחרים, מה שמשיג את שגרת היום-יום.
והמערת שפיתחתם נותן לנו מעט הכלים להבין איך מתבוננים בעצמנו באמצעות צילום?
כן, כן גם, וממש מוביל אותך למסע, אותך עוד, המסע של לעבור של תהליך, שכל פעם אתה מתנסה ויש שאלות, והתנסויות ותרגילים, שמנחים אותך מה לצלם, למה לשים לב, להבין איך אתה מרגיש תוך כדי. בדיוק מה שאתה עכשיו תיארת בתחילת השיחה, התמונה הזאת שאתה הרגשת את זה, הרגשת את הניגודים, תוך, כלומר, אתה תיארת ממש יפה איך בזמן שצילמת, עברו לך עוד כל כך הרבה מחשבות, שכשבאת לצלם בכלל לא חשבת שזה מה שתרגיש, או זה מה שתראה בתמונה. וזה היופי, כלומר, הרבה פעמים אני מצלמת דברים ואת התובנות, אני עם עצמי מפענחת אחר כך.
גם שאת...
זה אפילו מתמונה של ליקוי הריח.
אז זהו.
ואני יכולה פתאום להבין איזה ליקויים בחיים שלי יש, ומה הייתי רוצה שיתמלא ויחשר.
איזה ליקויים. הליקוי הראשון שאת קמה השכם בבוקר ורצה, מוציאה את העיניים.
נכון.
כן, זה ליקוי. אני צוחק, זה ברכה גדולה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע, לפעמים אומרים שכשאתה עובד במקצוע שאתה אוהב, לפעמים קצת נמאס לך ממנו. אתה עדיין אוהבת לצלם, מעבר ל... זה פרנסה שלך, מעבר לזה שאת מלמדת, שאת עם הטלפון או עם המצלמה ולוחצת על הקליק, את עדיין מתרגשת?
אז אני אספר, אתה בטח יודע, אתה זוכר, לפני למעלה מ-20 שנה, אני לימדתי צילום במרכז איפשהו בחולון.
נכון.
ולימדתי לצלם טלוויזיה קהילתית.
נכון.
כלומר, מה שיפה, זה היה לפני 20 שנה כשרק סיימתי את התואר בתקשורת. והיום אני במקום אחר שמעביר סדנות עם תרפיה ויותר ככה התבוננות. לאורך כל הדרך, כל פעם שניתי את התפקיד, הצילום, המצלמה תמיד הייתה חלק מהחיים שלי, באופן מעניין, אבל כל פעם נקבלה עוד רובד והשתנתה. וככה גם אני. כלומר, כל פעם
פתחת
איתה ודרכה.
אני חייב להגיד לך גם החוויה האישית שלי, שאני מרגיש שאני נמצא מהרבה בחינות באותו עולם ערכים, רק שעשיתי את השינוי. ואת ההתקדמות עם השנים, גם בטכנולוגיה או גם בתחום העיסוק, אבל הערכים אותם ערכים, או אהבה היא אותה אהבה, אם זה לקהילה, אם זה לתקשורת, ואת אומרת דרך ההדשה שאת רואה את הדברים, ואת מתמידה בהם כל השנים.
גם בעבודה שלי כצלמת, אז היום למשל, נכון שיש את הסמארטפון, התחלנו לדבר עליו, שהוא יומיומי ונגיש, ואומנם יש לי את המצלמה המקצועית, קנון, אחת הטובות, אבל הרבה פעמים אני מעדיפה להרים רגע את הסמארטפון ולצלם את ה... כי זה זמין לי, כי זה קל. וזה גם מה שעשיתי השנה, התגעתי את עצמי באחד, הראשון בינואר 2025, גם אני, כדי שלא יהיה לי משעמם, ואין לי רגע משעמם, החלטתי שאני מעלה כל יום תמונה אחת. תמונה אחת ביום. זה לא התמונת היום, אלא תמונה אחת שיש בה מטען, שיש בה עניין, שיש בה... משמעות. קודם כל בשבילי, כן? זה לא בשביל האחרים. אני מעלה אותם לרשת כי זה סוג של תקשורת, אבל זה קודם כל בהתבוננות שלי עם עצמי. ככה אני גם יוצרת לי איזשהו עניין ושיח פנימי, ואין
אז,
רגע
אז אחד. אנחנו ממש רגע לפני סיום, אז קודם כל מחר אנחנו נעלה את הרעיון, עם לינק כמובן לרכישת המארז הנפלא שלכן, אבל את יכולה, יש לך תמונה אחת שאת אומרת שהיא הטובה ביותר שלי, או שהכי מרגשת אותך, מכל אלפי התמונות וואו. שצילמת?
האמת היא שכשאתה מעלה את זה ואני עוצמת את העיניים, אז אני חושבת שזו תמונה שלא אני צילמתי. אני חושבת שתמונה של הלידה של הבן הבכור, פתאום עלתה לי כשדיברת על זה, התמונה שהוא יוצא לאוויר העולם והוא ככה עם אגרוף כזה ביד, זו התמונה הראשונה שריגשה אותי, כנראה שזה... צריך לדבר על זה.
רמה שפי, חברה טובה ופוטותרפיסטית, לא התראינו כבר הרבה שנים, אנחנו צריכים גם להיפגש, לא רק לדבר. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, ויאללה, בהצלחה, לכו לקנות את המארז הזה, כי באמת מארז נפלא. הוא יעשה טוב לכולם. תודה רמה, להתראות, ביי ביי.
ביי,
להתראות. רגע, אני אשים את בעם האהבה של עידית רביץ, כי נראה לי הייתה הרבה אהבה בשיחה הזאת. ביי רמה, להתראות. ביי ביי. וגם נסיים את התוכנית שלנו, נשאיר את בית יורית רביץ וגילי גוב ששירו בם אהבה, תודה רבה לאילן שלומוביץ, תודה רבה לנדב לויטר, תודה רבה לרמה שפי, ותודה רבה לכם שהזנתם, ומחר התוכנית, הפרק המלא יעלה לכל הפלטפורמות שלנו, שבת נפלאה תהיה, להתראות, ביי ביי.
שיעידו הם שיגידו שדבק בטעם אהבה עשב בשערה ושתי עיני אגם מספרות עליה שהיא באה מאהבה באה מאהבה באה מאהבה
אהבה מאהבה, ריח שדה משהו מתחיל מתגלגל ברחובות משהו אחר יורד במדרגות משהו קורה תופס לו בזנב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב מישהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצת משהו חדש מתחיל אצלי